מיינדפולנס. קודם כל, חשוב לי לומר ולהתייחס לזה שאתן, היושבות כאן, יש ביניכן כאלה שזאת פעם ראשונה עבורם, אולי לא לשמוע את המילה מיינדפולנס, אבל להתנסות באיזושהי התנסות או לימוד שקשור למיינדפולנס, ובו בזמן יש פה כאלה שכבר ניסיון רב והרבה שנים בתוך העולם של מיינדפולנס ומעבר. אין עם זה לאמיתו של דבר שום סתירה. מה שאנחנו מדברים עליו כאן הוא מאוד פשוט בבסיסו. אנחנו, מעבר לכך, אנחנו עשינו מאוד מאוד מנסים לטפח פשטות, ובו בזמן המורכבות שלנו כבני אדם מבוגרים עם שכבות על שכבות של התניות יוצרת איזושהי מורכבות שעוד פעם יוצרת כל מיני distortions בהבנה של הדברים. באיזשהו מקום, חלק מהתהליך הזה הוא תהליך של undoing, של undoing של מערכות שנבנו בנו. והחזרה בעצם, זה לא שההנחיה הולכת והופכת לאיזושהי הנחיה הרבה יותר מורכבת, היא חוזרת שוב, שוב, שוב ושוב אל המקום הפשוט. ומהבחינה הזאת, העיניים היחפות, התמימות, של מי שפוגש את זה בהתחלה, הן נורא נורא משמעותיות, גם עבור אלה מאיתנו שכבר הולכים כברת דרך, זה מזכיר לנו בתוך כך איזשהו משהו. מעבר לזה, מי שכבר כן עבר איזשהו כברת דרך וגם מצא את עצמו, מוצא איזשהו נתיב, האמון שנוצר בתוך הדרך והראייה הזאת מאוד משרתת גם את האחרים. אז יש בזה איזושהי התכתבות בין הדברים האלה. מן הסתם, במהלך הזמן שלנו ביחד, אנחנו נמצא עוד, עוד, עוד ועוד את השפה המדויקת והמשותפת אל הקבוצה. קודם כל, בתוך כך חשוב לי כשאני מזכיר, מתחיל לדבר על מיינדפולנס, שהיא היום פרקטיקה מאוד מאוד מוכרת, שגורה. יש פה מישהו שלא שמע את המילה מיינדפולנס לפני שהוא ראה את הפלייר לקורס? סוג של לפעמים אומר משהו כמו Buzzword, ממש לפני כמה ימים שלחה לי איזושהי תלמידה שהיא הייתה על מטוס של אייר פרנס, והיא צילמה את המגש הזה, את המסך הזה שיש בכיסא לפני, ובמניו שם של האפשרויות לבחור למה יכולה להאזין במהלך הטיסה, אחת האפשרויות הייתה מיינדפולנס. אבל היא כותבת לי אחר כך, אבל אל תשאל, זה היה בצרפתית, לא הבנתי כלום. ואז יום אחר כך אני רואה איזשהו חבר שהוא קולגה, וכולי כל כך שמחה בתוך הזה, באתי והראיתי לו את הזה, אמר, אני חוזר עכשיו מטיסה British Airways, יש מיינדפולנס במניו. לפני שניכנס קצת יותר לומר על המקום הזה של המיינדפולנס, ובתוך הקונטקסט של החברה שלנו, השורשים של מיינדפולנס מגיעים בכלל ממקום אחר ומעולם אחר. שורשי המיינדפולנס נמצאים בלימוד של מורה רוחני שחי לפני 2500, כמעט 2600 שנה למעשה, ששמו הוא סידהרטה גוטמה, שמוכר לנו יותר בשם הבודה, שזה בעצם לא שם, אלא מילה בשפה הודית עתיקה ששמה פאלי. זה ניב מאוד קרוב לניב שאותו אדם שהיה וחי דיבר בו, והמשמעות שלה הוא, הוא זה שהתעורר. ובתוך הלימוד ש, שלימד הבודה, שהוא לימוד מאוד רחב ומקיף, שהוא לאו דווקא מה שאנחנו מכירים בתור הדת או הדתות הבודהיסטיות, שמי שמאיתנו היה במזרח, בעיקר בארצות דרום-מזרח אסיה, כמו תאילנד, קמבודיה, לאוס, בורמה, סרי לנקה, מאוד יכול להתקל בבודהיזם כדת, בהודו פחות, למרות שסידרת היה מהודו של היום, הבודהיזם נעלם מהודו, כמעט לחלוטין. עם כל הסמנמנים של דת, יש שם מבנים עם ארכיטקטורה שמזכירה, אם פותחים את הראש, כמו קתדרלות, מבנים אחרים. קתדרלות או כנסיות שהם מבני דת של מנזרים. יש שם אנשים שיש להם איזשהו מעמד אחר. הם לבושים במין בגדים אחרים מרוב האנשים. ואפשר בהחלט לראות שהם כמו מתווכים בין ההמון, אולי לא לאלוהים, אבל באיזושהי רוחניות. הנזירים, אנשי הממסד הדתי שם, יש ממסד דתי שכזה. ישנם תשמישי קדושה בחלק מהזרמים, או זה הבודיסטים. יש כתבים שמקבלים איזשהו מעמד, ניסה, לפעמים אפשר לראות אותם אפילו באקווריומים כאלה. זה בהחלט קיים כדת. בו בזמן, בבסיס הדברים, ובטח מי שמתחכב ולומד את הכתבים העתיקים שמיוחסים לאותו מורה רוחני, אין שם שום דבר שאמור להיות דתי או לקבל את הדבר הזה, ודווקא הדבר הזה יכול להיות נכון גם להרבה דתות שאנחנו מכירים בעולם אחר, איך זה מתחיל מאיזשהו לימוד מאוד אותנטי, וסביבו נוצר איזשהו משהו ממוסד יותר, שיש לו משמעות חברתית, ובו בזמן לפעמים גם מאבד חלק מהעיקר. ובתוך ההתגלגלות בעולם הבודיסטי זה עבר כמה התגלגלויות שכאלה, שכל פעם היה גם איזשהו רפורמטור שאמר בעצם לא צריך את כל מה שמסביב, והתחיל איזשהו זרם, ואחר כך גם שם נוצר זרם חדש. בתוך הלימוד, בתוך הלימוד המאוד מאוד עתיק שמיוחס אל סידרתה גוטמה, נמצא הלימוד של מה שנקרא בשפה הפאלית, בשפה העתיקה, סאטי. סאטי זאת מילה שבעצם מהשורש שלה בשפה הפאלית, הוא מהשורש של לזכור, להיזכר. שבאיזשהו אופן זה מצביע על, על המקום שאנחנו רוב הזמן לא זוכרים. הוא התעורר, נכון? הבודה זה להתעורר. התעורר מתוך מקום שאנחנו רוב הזמן לא רואים את התמונה הגדולה. הנטייה של התודעה או הלב תודעה הוא לקחת חלק מהתמונה ולקחת אותו ככל התמונה. אני אנסה להסביר רגע למה אני מתכוון להדגים את זה. לכולנו, אני מניח, בחדר ישנן איזה שהן מערכות יחסים עם מישהו שחשוב לנו ואהוב עלינו. בן זוג, בת זוג, הורה, ילד, חבר, חברה. ולפעמים קורה, בטח ובטח עם הורים, ילדים, בני זוג, בנות זוג, אנחנו נורא מתרגזים, אנחנו נורא כועסים. כשקורה משהו, אנחנו נורא נורא כועסים. האם בתוך אותו רגע, שאנחנו בלהט הזעם, אנחנו זוכרים את כל התמונה? איכשהו בתוך הרגע הזה, אנחנו משהו כמו מתכווץ אל משהו, אל איזשהו משהו שלחץ כפתור ואל איזושהי התרחשות שקורית שם, ואין לנו זיכרון. כמה רגעים אחרי זה אנחנו נזכרים, כמה רגעים, ימים, שבועות, אנחנו נזכרים בזה, עולה לנו אז בדרך כלל קיבוץ, ואז אנחנו מתכווצים על תוך איזושהי חרטה. עולה בנו המקום שהתגובה שלנו שם לא כללה את התמונה הרחבה. זה שאנחנו, למשל, אוהבים את אותו בן אדם. לא, אולי הוא עשה מעשה שלא מקובל עלינו, ולא מתאים. זה לא שהאמירה הזאת מגנה את עצם זה שעלתה בנו מחאה או מרי. אבל קורה שם איזשהו משהו כזה. כשאנחנו מדברים על סאטי ועל להיזכר, חלק מהכוונה כאן הוא בדיוק המקום הזה. להיזכר בתמונה הרחבה יותר. בדרך שהדברים הם לא רק מתוך איזשהו משהו אינסטינקטיבי שהתרחש שם. במשך ההתגלגלות של החוכמה הבודהיסטית, ובעיקר אני מדבר עכשיו על זרמים שפחות התעסקו בדת הבודהיסטית ויותר ניסו לשלוף מתוכה את עיקרי הלימוד, נוצרו בתי ספר שבמרכזם עמדה, יש כל מיני דברים מתוך החוכמה הבודהיסטית, אבל במרכז הלימוד שמה נמצאת דרשה אחת שלימד הבודה. קוראים לה סאטי פטנה סוטה, או סוטרה. סוטה זה דרשה. סאטי פטנה, סאטי, זה הסאטי הזה, שהוא, אגב, אם לא ניחשתם עד עכשיו, זה מיינדפולנס. ופטנה זה יסודות המיינדפולנס. והדרשה הזאת תופסת מקום מאוד מרכזי בסוג הלימוד הזה, שאחת הדרכים המרכזיות שבו הוא מועבר, וזה תרבות בת משהו כמו 120 שנה, זה בויפאסנה. בריטריטים של ויפאסנה, בקורסים שלומדים ויפאסנה במשך 5 ימים, 10 ימים, שבועיים, כשהשער מקום מאוד מאוד מרכזי, אני יודע שחלק מכם מכירים, ישמעו, חלק חוו, מתוך המקום הזה, דרך הלימוד הזה של יסודות הסאטי. איפשהו בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כשבעצם התחיל בריטי בשם ריס דייביס, נדמה לי שהוא משפטן בהשכלתו, שהוא ישב מתוך השלטון הבריטי הקולוניאליסטי בצילון, ואחד התחומים שמאוד עניינו אותו זה הכתבים הבודהיסטיים. הוא רכש הרבה מאוד ידע בשפה הזאת, בשפה הפאלי, שהיא השפה שבה נכתבו הכתבים הבודהיסטיים, שגם על פי המסורת הבודהיסטית, אבל בטח ובטח גם על פי המחקר המדעי המודרני, עם הכתבים שמתוארכים הכי עתיקים, ורובם מיוחסים לאותו בודה היסטורי, הוא החל לתרגם אותם, ובין השאר הוא תרגם את הסאטי פטנה. והוא בחר את המילה סאטי לתרגם למיינדפולנס. את המילה הזאת, זה לא מילה שהוא המציא, זה מילה אנגלית עתיקה, אבל שהייתה הרבה יותר מלאת חיים בימי הביניים. עדיין בתקופה שלו, הרוב ובטח בריטים הכירו את המילה, המקום שלה היה הרבה מאוד לקוח, המקום של, 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 של פוקוס, של מיקוד, ושל לזכור במובן, אפשר לסמוך עליי, אני זוכר לעשות את הדברים. איזשהו משחק דומה לזה. אני אומר שאת הדברים האלה אני משתף אתכם מתוך דברים שאני קראתי ומה שהבנתי, אין לי את זה מן הסתם בבטן, לא חייתי באותה תקופה ולא גדלתי על אנגלית. מה שמעניין הוא שהיום המונח הזה הרבה הרבה יותר חי באנגלית, והכוונה כשמדברים על מיינדפול או מיינדפולנס, זה על מה שאנחנו הולכים להתכתב איתו במשך כל השנה הזאת. כמעט 50 שנה האחרונות, מאז התקופה של המבול, אם אפשר לקרוא לו מבול, של ההיפים שהגיעו למזרח סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, וחלקם, בדרך כלל אחרי מסעות עם סמים וטריפים וכל מיני דברים שכאלה, חלקם הגיעו גם אל העולם הזה, החיפוש שלהם הגיע אל המקום הזה, וכמה מהם נכנסו אליו מאוד עמוק, ונשלחו גם על ידי המורים שלהם להעביר את הידע הזה למערב. לצד זה קרתה גם תופעה פוליטית שטיבט נכבשה, והגלות של הטיבטים אל צפון הודו, אל דרמסלה, וחלקם משם יצאו אל ארצות המערב, סקוטלנד, גם ארצות הברית. החלו להביא יותר את הלימוד הזה שהיה כמעט זר לחלוטין למערב. ראשוני האנשים בעצם שלמדו חוכמה בודיסטית או דרמה היו נזירים מערביים בתחילת המאה ה-20. אפשר לספור אותם על כף יד אחת. והמורים האלה מתקופת שנות ה-70 שהם החלו לצאת ולהגיע למערב, החלו ללמד בעצם ויפאסנה. ויפאסנה שבמרכז שלה בעצם נמצא הסאטי פטנה. אחד האנשים שנחשף לזה בשנות ה-70 היה איש רפואה, יותר נכון מדען של ביולוגיה מולקולרית בשם ג'ון קבט-זין. וג'ון קבט-זין שהיה מדען מבטיח, ובו בזמן מצא הרבה מאוד עניין, גם ביוגה וגם בתחום הזה, היה בעצם באיזשהו ריטריט, שעושה אותו בארצות הברית, בעצם עם האישו עבורי מורה מרכזי, כריסטופר טיטמוס, הוא גם האיש שהוביל אותי לפני קרוב ל-20 שנה להתחיל ללמד. ומה שהיכה בו מאוד חזק במהלך הריטריט הזה, דבר אחד, כמה זה חזק, איזה השפעה יש לתרגול ולאימון הזה, שהוא עשה את זה במשך שם בתקופה של כ-10 ימים מאוד אינטנסיביים, הוא ראה כמה עמוק זה חודר אל המבנים הנפשיים שלו, ובצורה שהוא הרגיש גם מאוד הוקרת תודה עליהם, ובו בזמן איזושהי תחושה של חמלה ופספוס. חמלה מבחינת כמה זה באמת לא דתי ולא, אפילו לא חייב להתאפס כרוחני, מי שהמילה כמו רוחני נתפסת לו ככבדה. כמה זה מתכתב ומדבר עם אנשים כמונו, בחברה שלנו, בעולם שלנו, בלי כל מיני מבנים טקסיים או אפילו תפיסות פילוסופיות שהן הולכות למקומות איזוטריים או דתיים. כמה אנשים בחברה שלנו יכולים, זה יכול להיות משמעותי עבורם, בין אם בהתמודדויות אישיות שלנו, תופעות של חוסר עושר יומיומי וחוסר משמעות, והתמודדויות עם מצבים נפשיים לא קלים, התמודדויות עם כאבים גופניים, כאבי נפש, חרדות, דיכאונות, ובו בזמן כל מיני חולאים חברתיים שהחברה הולכת ומקדשת ערכים שאין בהם משמעות, מין חברה שמקדשת איזשהו מרדף אחרי השתוקקויות ותאוות וכסף וזה מין תמונת מראה של מה שקורה בחברה ומה שקורה בעולמות הפנימיים שלנו. הוא בא ואומר, בוא, יש פה משהו שיכול להיות כל כך משמעותי לנו, ובו בזמן, אפילו בדרך שזה מוצע כריטריטים של ויפאסנה, שזה הדרך שבה אני נחשפתי אל הלימוד, אני תכף ידבר קצת יותר גם לשתף אתכם מי אני, מאיפה אני מגיע לכל זה, בו בזמן לרוב האנשים, זה לא יגיע אליהם. גם כי זה עדיין מדיטציה או ויפאסנה, גם כי הלימוד בדרך כלל ארוז, מדברים בו למשל על הבודה, הנה אני דיברתי על הבודה, הזכרתי אותו. אנחנו נראה במהלך הזמן, מתוך השיח שהתפתח פה, אנחנו נמצא את השפה המדויקת. אפשר לדבר ולדבר על הדברים ולהיעזר בדרך, בפורמולות שבו הן מעוצבות בתוך הלימוד הבודיסטי. ובו בזמן אפשר להניח אותם בצד ולמצוא את הדרך לדבר על העומק של החוכמה הזאת, גם בלי הפורמולות האלה. אבל הוא מתוך משהו התנסה, בתוך קונטקסט של קורס שכזה, שבו כן נמצא הדיבור על הבודה, הוא אמר, אנשים אפילו לזה יעלו להם התנגדויות. ומעבר לזה צריך לפנות זמן ולבוא לשבוע ולהיות בשתיקה. צריך למצוא פורמולות אחרות. וגם פורמולות, תוכניות, שהמדע המערבי, סוגריים, הדת השלטת במערב, יוכל לפגוש אותם. כי כשלנו נאמר, יש מחקרים מדעיים שמוכיחים, בואו נודה בזה, רובנו יותר קל לנו להקשיב לזה. אם אומרים לנו, הבודה אמר, נו בסדר, אז הוא אמר. אבל כשיש גם את המקום הזה, זה הרבה יותר עוזר להנגיש את זה. הוא היה גאון קבצים. ומתוך הראייה הזאת שלו, נולד בו המקום ופיתח תוכנית. התוכנית הזאת שתמה הזכירה, תוכנית של לימוד מיינדפולנס, קצרת מועד, בתקופה של חודשיים, שחלק מהאנשים כאן עשו אותה כאן. והביא את התוכנית הזאת אל מקומות של מרכזים רפואיים, זה התחיל מתוך מרכזים רפואיים, שהוא הלך ושכנע במרכז הרפואי שהוא עבד בו לפני כן, במסצ'וסטס, בית החולים האוניברסיטאי, תנו לי מקום, נתנו לו איזשהו מרתף. אז הוא אומר, תנו לי, הלך למנהלי מחלקות, אמר, תנו לי אנשים שאתם מרגישים שאתם לא מצליחים לעזור לכם. לעזור להם. זה הכל. יפנו את האנשים אליו. תוכניות, בנות חודשיים, 9 מפגשים. במהלך המפגשים האלה פרוטוקול מאוד ברור של לימוד. והמדע יכול היה לבדוק את זה. לבדוק איך אנשים נכנסים, איך אנשים יוצאים. המחקר והפידבק המאוד חיובי של המחקר הזה הביא לתוכניות האלה להתפשט, ואז לכל מיני אפליקציות של התוכנית הזאת, שלצידן הרבה מאוד מחקרים. וכל זה הביא את המיינדפולנס להרבה מאוד מקומות. הגיע לזה ב... פותחה תוכנית שנקרא MBCT, שהיא גם תוכנית רבת מוניטין שמתמקדת בעיקר, כל הפוקוס שלה הוא בנושא של התמודדות עם דיכאון. דיכאון כרוני, אפיזודות חוזרות של דיכאון, זה עיקר הפוקוס שלה. תוכניות של מיינדפולנס בתאגידים, למנכ"לים, תוכניות של מיינדפולנס להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים כאלה או אחרים. אני לא, זה רשימה שאני מכיר רק את מקצתה, זה הגיע להרבה הרבה מאוד מקומות. שחלקם, אני חייב להודות, גם מעוררות סימני שאלה, או הרמת גבה. אם נתת כדוגמה, צלפים של המרינז בעיראק עברו תוכניות הכשרה במיינדפולנס. המוטיבציה שעמדה מאחורי זה מן הסתם היה לא לעזור להם להיות יותר מאושרים, או לגרום לאנשים האחרים להיות יותר מאושרים, אלא דווקא לצלוף בהם יותר טוב. וכנראה שהיו מחקרים שהוכיחו שזה גם עוזר, אני גם יכול להבין איך חלקים בתוך הדברים האלה עוזרים, אבל זה להוריד את התינוק יחד עם המים, וזאת אחת הסיבות שאני גם כל כך מברך על תוכנית כזאת, לא שאני חווה את התוכניות ה-MBSR כדבר, להפך, הן גם כן מאוד מרגשות, ומי שכאן שהיה יודע, אבל בו בזמן זה פותח משהו, זה פותח משהו, ובעצם המיינדפולנס הוא הצצה ונגיעה, הוא חלון שמאפשר לנו לטפח דרך חיים. דרך חיים שהיא דרך חיים מיטיבה. עולה לי בראש עכשיו, אני מדבר כבר די הרבה, ואני מניח שלא לא קל הקשב, זה בסדר אם אני אמשיך עוד קצת לפני ש...
כן, זה בסדר.
עוד קצת, אוקיי.
ממש קצת, שבועים.
אנחנו בתוך הזה, יהיה לנו כל מיני שינויים במהלך המפגשים. יש סיפור אינדיאני מסורתי, על סבא שיושב עם הנכדה שלו ואומר לה, מספר לה שבכל בן אדם יש שני חיים בפנים, שני זאבים, וזאב אחד הוא זאב שיש של טוב לב וחמלה ואמפתיה ואכפתיות ורוך ועדינות, והזאב השני הוא זאב של אכזריות וזדון והתחשבנות וקמצנות וקנאה. ובמהלך בחיים של הבן אדם, שני הזאבים האלה נאבקים ביניהם, יש ביניהם מאבק. והנכדה כזה לוקחת רגע את המילים שלו וזה, ואז היא אומרת לו, אבל סבא, איזה זאב מנצח? אני אומר לה, זה שאת מאכילה אותו. ויש פה בסיפור הזה גם משהו שכל כך מתכתב עם מיינדפולנס, ועם דרך החוכמה הבודיסטית, כי דרך החוכמה הבודיסטית היא לא דרך של להקות את הזאב שיש בו, את כל הזאביות הזאת. כי להקות אותו ולנסות להיפטר ממנו, זה עוד הזאביות הזאת. ובו בזמן זו דרך שמזמנת אותנו להיזכר, לראות את שני הזאב, קודם כל לראות אותם, לקבל את היותם לא במובן של כניעה, במובן לקבל, הם כאן, הם כאן עכשיו. ו... בתוך כך, מתוך המקום הזה ומתוך הראייה הרחבה יותר, וכאן נכנסת יותר ויותר החוכמה הבודהיסטית, לטפח את מה שנכון לטפח ולהפסיק להזין את מה שלא כדאי להזין.
קוראים לזה להרעיב.
כן.